אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה יעל קיים.
Indian summer is like a woman. Ripe, hotly passionate, but fickle. She comes and goes as she pleases, so that one is never sure whether she will come at all, nor for how long she will stay. במילים האלו נפתח הספר Python Place של הסופרת גרייס מטליוס, שיצא בשנת 1956. הספר שנתן השראה לאופרת סבון Python Place, ובהמשך גם למרק פרוסט ודייוויד לינץ' ליצירה שלהם Twin Peaks. מה בין הסופרת גרייס מטליוס לבמאי הקולנוע סטנלי קובריק? מה בין שנות ה-50 השלבות לניסוי הגרעיני טריניטי שבשנות ה-40? פרק 8 כמובן. אז לכבוד הפרק הכי משוגע בתולדות הטלוויזיה, יצאתי מהאולפן אל ספת פסיכולוג, ואני מתארחת אצל יניב ספינצי, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט. יחד אנחנו ננסה להבין את פרק 8, אבל קודם כל, שיר.
When the twilight is gone and no songbirds are singing When the twilight is gone You come into my heart And here in my heart you will stay While I pray My prayer is to linger with you At the end of the day In a dream That's divine My prayer Is a rapture in blue With the world far away And your lips close to mine the same for as long as we live
עשר דקות אחרי שהפרק מתחיל, וריי הורג את קופר הרע, ואנשי הוודזמן מגיעים ומחלצים את, את בוב בתוך מין ביצה קטנה כזאת, וריי ממשיך לנסוע לבדו באוטו ואומר, אני חושב שהרגתי אותו, קרה משהו מוזר, אני אדע אבל איך להתמודד עם זה כשהוא יגיע שוב, פתאום אנחנו נזרקים ל-16 ליולי 1945 לניו מקסיקו, לתוך סיקוונס מרהיב של פיצוץ ניסוי גרעיני, שאין ספק שהוא באמת הומאז' יפהפה לסטנלי קובריק, עם המוזיקה של המנחיל, המלחין האוונגרדי פנדרצקי, שהשם של היצירה הזאת היא, היא לזכר קורבנות הירושימה. סיקוונס יפהפה וארוך שלוקח את הזמן שלו. אגב, אני בדקתי, וזה באמת מתי שהיה את הניסוי האמיתי. הניסוי הראשון האמיתי שארצות הברית עשתה בשם טריניטי. גם עליו נדבר.
אני אוסיף גם בהתחלה יש רפרנס לכביש אבוד. אותו נסיעה לילית במדבר גם, אם זוכר את הסצנה האחרונה של כביש אבוד, היא סצנה שמתרחשת במדבר בלילה. וגם ההופעה של ה-Nine Inch Nails, השיר שלהם גם, בכלל טרנט רזנור, אם אני זוכר נכון, ערך את הפסקול של כביש אבוד, כתב את שיר הנושא גם, והוא מופיע שם, הם מופיעים בבר, ואז יש את הקלוז-אפ לתוך הפיצוץ. קלוז-אפ שנכנס לתוך מקום שאני חושב ש... אי אפשר בכלל לדמיין איך הוא נראה. מקום שאי אפשר לראות בעצם, שאי אפשר להיות בו, ומראה למשך זמן, אני לא זוכר שראיתי דבר כזה בטלוויזיה לפחות, אבל ההומאז' הוא גם לדוקטור סטרנג' לאב, גם לאודסאה בחלל, במוזיקה, בוויז'ואל. אני חושב שקיובריקן נכח בכמעט כל סגמנט של הפרק הזה. וגם יש איזשהו, כן, אני לא הצלחתי להבין את ההקשר שלו עד הסוף, אבל בין לבין את התחנת דלק.
אנחנו נדבר על התחנת דלק. אגב, באמת אם אנחנו מדברים על קובריק ועל דוקטור סטרנג' לאב, אז יש עוד סרט ש... באיזשהו מקום זה מרפרר, בגלל שגם קובריק עבד עם פנדרצקי, המלחין הפולני האוונגרדי, והוא בעצם לקח והשתמש ביצירה שלו, שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, הוא השתמש ביצירה שלו בניצוץ. והניצוץ, אי אפשר להגיד שזה לא מתכתב עם טווין פיקס, איזשהו סוג של רוח רעה שנכנסה באדם נורמטיבי לחלוטין וגרמה לו לעשות דברים מזעזעים. ועוד משהו מעניין עם פנדרצקי זה שגם הסרט מגרש השדים, לא Ghostbusters, אלא מגרש השדים המקורי, The Exorcist, גם הם השתמשו במוזיקה של פנדרצקי, בפסקול של הסרט שלהם, וגם שם יש איזושהי רוח שנכנסה בתוך ילדה קטנה. וצריך להוציא.
נגיד גם עוד חוט מקשר, אתם זוכרים, זוכרת ב-Red Room, Red Room ב-The Shining, שזה מרדר במאופך, Red Room ב-Twin Peaks, גם יש איזושהי קריאה ב-The Shining, שבעצם אותה רוח רע מייצגת אדם שמתעלל מינית בילד שלו, בבן שלו, שזה גם מתחבר באיזשהו רובד לסיפור של טווין פיקס.
זה לא ידעתי. זה איזושהי השערה או שזה משהו בסרט שאני פספסתי בניצות?
יש משהו בסרט, רמיזות שנוגעות בנושא של יחסי מין ושההתנהגות של האמא, ההתנהגות שבעצם מגנה על הילד מפני המלסטר, מפני האבא שמתעלל. יש לי איזה זיכרון של סרט יהודי על The Shining, שיש שם איזושהי סצנה שג'ק ניקולסון מציץ לאיזשהו חדר שהוא רואה בו אקט מיני בין מישהו שלבוש בתור ארנב. אתם זוכרים, יש את זה באינלנד האמפייר, את אותם ארנבי אדם. בסופו של דבר, התמה היא שמתחת לשכבה שהיא נורמטיבית ותקינה ובריאה וידידותית, מסתתר משהו אפל. והמשהו האפל הזה הוא לא מדובר, הוא לא ברור, אבל הוא מייצר איזושהי תחושת אי נוחות שבחלקים חלשים יותר, באזורים יותר שבירים, מתבקעת ויוצאת החוצה. ואיפשהו בפרק אפשר להסתכל על אותה פצצת אטום, שבמובן הקונקרטי של הפרק מייצרת את אותה התפרצות ויציאה החוצה של אותו רוע בוב שמגיע לעולם מתוך השדה שראית.
אז באמת בדקתי, ואכן בדיוק באותו תאריך, ב-16 ליולי 1945, באותו המקום, באותה השעה, ארצות הברית עשתה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה, וקראו לה בשם מאוד מעניין, בשם טריניטי, שלמי שלא יודע, כמוני למשל, לא ידעתי, טריניטי, המשמעות של זה, זה השילוש הקדוש, שאצל הנוצרים זה האב, הבן ורוח הקודש, שזה מאוד מאוד משונה בעצם לקרוא לניסוי גרעיני, למשהו כל כך שאנחנו יודעים שאחרי זה שימש בעצם להרס של הירושימה ושל נגסאקי, למשהו כל כך מרושע בשם השילוש הקדוש. כששאלו את אחד ממנהלי המחקר הזה, למה הוא קרא לניסוי טריניטי, הוא אמר שבהשראת שירים של משורר בשם ג'ון דון. ג'ון דון היה משורר אנגלי מהמאה ה-16, שהיה מאוד מאוד, השירים שלו היו מאוד מטאפיזיים, הוא היה מאוד מאוד קרוב לכנסייה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים שלו, ונחזור.
Hymn to God my God in my sickness by John Donne, read for LibriVox.org by Ian King. Since I am coming to that holy room, where with thy choir of saints for evermore I shall be made thy music. As I come, I tune the instrument here at the door, and what I must do then, think here before. Whilst my physicians, by their love, are grown cosmographers, and I their map, who lie flat on this bed, that by them may be shown that this is my southwest discovery, per fratum febris. By these straits to die, I joy that in these straits I see my west. For though their currents yield return to none, what shall my west hurt me, as west and east in all flat maps, and I am one, are one. So death doth touch the resurrection. Is the Pacific Sea my home, or are the eastern riches? Is Jerusalem, Anyan and Magellan and Gibraltar, all straits, and none but straits, are ways to them, whether where Japhet dwelt, or Sham or Sem. We think that Paradise and Calvary, Christ's cross and Adam's tree stood in one place. Look, Lord, and find both Adams met in me. As the first Adam's sweat surrounds my face, may the last Adam's blood my soul embrace. So in his purple wrapped, receive me, Lord. By these his thorns give me his other crown. And as to other souls, I preached thy word. Be this my text, my sermon to mine own, therefore that he may raise, the Lord throws down. End of poem. This recording is in the public domain.
אז זה היה רי, והשיר שאנחנו שומעים עכשיו זה ריין של הדרטי 3, ריין סונג של הדרטי 3, שיר שיניב בחר
בגלל וורן אליס, שמקווה לראות אותו בחודשים הקרובים אצל ניק קייב.
וגם בהקשר של השילוש הפחות קדוש, ואם יש לנו סדרה עם הרבה הרבה כפילויות, אז לשילוש הקדוש יש בהחלט שילוש מלוכלך או פחות קדוש, זה מאוד מאוד מתאים. בהמשך הפרק מה שקורה זה שבעצם פתאום אחרי הפיצוץ הגדול הזה, אנחנו רואים פתאום את מעין שדה גדולה כזאת, מעין אישה עננה כזאת, ומתוך האף שלה יוצאים המון 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 חלקיקים, ואחד מהם הוא בוב. לי, אגב, האישה הזאת, הדמות הזאת, השדה הגדולה הזאת, הזכירה את השדה הגדולה הלילית, כמובן. גם כי זאת שדה לילית הפרועה מהמיתולוגיות, האישה שלוקחת את את הזרע לבטלה שגברים שופכים ועושה מהם שדונים. האישה הזאת שבעצם גורשה מגן עדן, לפי כל מיני אגדות יהודיות, בגלל שהיא לא הסכימה לשכב למטה והתעקשה לשכב מעל אדם כשהם שוכבים. האישה שבעצם אין לה בעל, אין לה גבר. ובהקשר הזה גם זה היה מעניין פתאום להגיע אל הבית של הענק, ששם יש עוד אישה, שלי נראתה מעין חווה כזאתי, עוד אישה שיושבת שם ובעצם היא מאוד מאוד פסיבית, אשתו של הענק, כן? יש איזשהו רעש שמפריע בחלל, הפעמון הזה עושה מין רעשים שמראים שמשהו בעייתי, אבל היא לא עושה כלום, היא פשוט נשארת לשבת שם. וגם כשאחרי זה מי שבעצם יולד את לורה פלמר, מתוך הראש שלו גם בסיקוונס שמאוד הזכיר את זאוס שילד את אתינה, האלה אתינה, היא שוב מאוד מאוד פסיבית, היא מאוד שמחה שזה קורה, אבל אין לה באמת חלק בתהליך הזה, זה הכל מהראש של הענק, מהראש של הגבר. ובאמת רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, האם יש כאן איזושהי קנאה של לין, של היוצר בנשים, איזשהו רצון ללדת בעצמו? מה זה האימג' הזה של לידת הראש?
אני חושב שיש פה, כאילו, אני זוכר עכשיו שדווקא ככל שאני רואה את הסצנה הזאת יותר, אני מסתכל עליה כמה שיותר פשוט. הרוע יצא, בא טוב ומאזן. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד פשטני, הרוע יצא, יש הזקה באותו פעמון בזה, הפעמון הזקה, הענק עולה, כמו איזה קבאי שעולה למשמרת שלו, ומאזן את זה, ואז שולח לכדור הארץ את הטוב בדמותה של אורה. זה יכול להיות מעניין ההסתכלות גם על שני הזוגות, האישה שמולידה את בוב, את הבן, והגבר שמוליד את האישה. אפשר להסתכל על זה בעצם בתור איזשהו תסביך אדיפוס, תסביך אלקטרה, קשר בין הילד לבין ההורה מהמין הנגדי, שזה בעצם סיטואציה של איזושהי תחרות בין אותו ילד לבין ההורה. ככה מחשבה שהייתה לי בהקשר הזה. המחשבה השנייה זה באמת על האופן שבו אותם ילדים נוצרים. ילד אחד שנוצר מהאף של הלילית, הילדה השנייה נוצרת מהראש של הענק. זה אני את האמת, אני שתי הסצנות האלה מאוד מאוד סוריאליסטיות. אני כאילו ניסיתי להביא, אני יכול לאמץ את עצמי ולהוציא מזה איזה משהו, אבל אני חושב שהעובדה שהבת יוצאת מגבר והגבר יוצא מאישה, אני חושב שיש שם איזה גם משהו שעובר בכל הסצנה הזאת, וזאת כל הזמן השאיפה לאיזשהו איזון, איזושהי דיכוטומיה שנשמרת בין טוב ורע, בין גבר ואישה, ושהאיזון הוא הטוב. זאת אומרת, האיזון שומר על כולם.
אבל מלכתחילה אין ממש איזון, כי לשדה העננה אין גבר פסיבי שיושב לידה ומתמוגג מכל מה שהיא עושה. יש בזה גם משהו מעניין באמת, כשחושבים על זה שהענק הטוב בעצם יוצרת לורה פלמר, והיא יוצאת לו מהראש, כי אין איזושהי מטאפורה בעצם לדייוויד לינץ' עצמו. כי הענק הטוב וגם דה ג'יינט, זאת אומרת, מי לא רוצה איזה סוג של אולי איזה לינץ' מוצלח כזה, לינץ' בעצמו הוא גם מאוד גבוה, והוא גב וזה יוצא לו, לורה פלמר יוצאת לו מהראש, והוא משלח אותה, וזה מה שמאוד מעניין, אל תוך מסך הקולנוע. זאת אומרת, יותר ברור מזה אין. משלח אותה אל תוך מסך הקולנוע, ובעצם בהכל אנחנו חוזים דרך מסך הקולנוע.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
והנה פתאום בתוך כל הדברים האלה אנחנו מגיעים ל-1956, שנות ה-50, זוג שאנחנו לא מכירים, זוג חדש, הולכים להם נער ונערה צעירים במין חיזור כזה שראינו בהמון סצנות של סרטים משנות ה-50 בארצות הברית. הוא מלווה אותה הביתה, היא מוצאת מטבע והוא עם heads up, אז היא חושבת שזה למזל טוב. ומה שקרה ב-1956 באותו הקיץ זה שום דבר מיוחד, חוץ מזה שהספר Peyton Place על כל הסודות האפלים של גרייס מטליוס יצא והפך ללהיט מטורף, בניגוד לכל הציפיות והתחזיות, כי היא פשוט הייתה עקרת בית ענייה. היא לא מניו מקסיקו, אבל משהו שכן מאוד מאוד מעניין זה שליד הבית שלה הייתה באר, ובאותו הקיץ וגם בקיץ שלפני זה הייתה בצורת, והבאר התייבשה. והיא כתבה את הספר קיץ לפני זה, תוך כדי בצורת מאוד קשה, ועוני מאוד מאוד קשה, ושנה אחרי זה הספר יצא, באוגוסט 1956, בקמפיין מאוד מאוד גדול, שבעצם שינה את חייה לנצח. עוד משהו מעניין באמת, בזה שהוא הולך לשנות ה-50, בהקשר של באמת החטא הקדמון שארצות הברית עשתה, זה באמת התמימות היפה הזאת שאנחנו רואים בשנות ה-50, אבל גם קראתי שבעצם התושבים של ניו מקסיקו, שלא ידעו שנעשים ניסויים גרעיניים לא כל כך רחוק מהם, שנים אחרי זה, רק שנים אחרי זה בעצם, כל מיני תופעות לוואי ומחלות וסרטן ופגמים גנטיים בעצם קרו להם, והם הבינו בעצם את הקשר והתחילו איזשהו מאבק להכרה שלהם, ויש כאן איזושהי סימבוליות באמת מאוד מאוד יפה עם ארצות הברית שיצאה מנצחת מאוד מאוד גדולה של מלחמת העולם השנייה, יצאה בתור הטובים, אבל בעצם זה גם המדינה היחידה, הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, שהיא היחידה שהטילה שתי פצצות אטום. וגם הניסוי הזה שהיא עשתה בתוך הבית שלה, לגמרי איזושהי אלגוריה לסביבה תמימה, שבתוכה, בעצם מתחת לפני השטח, אנשים מורעלים. מורעלים על ידי האנשים שהם סומכים עליהם.
יש אפילו עוד, אני חושב עוד רובד, קצת קראתי על ניו מקסיקו, ומלבד העניין של המעבדות של לוס אלמוס, שזה המעבדות המרכזיות שבעצם היו אחראיות לפיתוח של כל פרויקט האטום האמריקאי, היה שם גם איזושהי, נקרא לזה מילים יפות, טרנספר של שבטים של אינדיאנים מאזור אחד לשמורה שלהם. ואז בסוף, בסביבות הסוף המאה ה-19, הייתה הצעדה הגדולה של שבט הנבחו ועוד כמה שבטים, שאני חושב את זה בהקשר של הוודזמנים, מי אל אותם וודזמנים, אנשים שנראים כמו אולי ניצולים או סובלים עקביות מאיזשהו פיצוץ אדיר, אולי צבועים באיזשהם צבעי מלחמה, אולי מייצגים איזשהם אוכלוסיות בארצות הברית שבאיזשהו מקום מתחת לאותם שנות ה-50 העליזות והיפות, הם אלו שספגו את האגרסיביות והתוקפנות והצבירה של כוח אדיר של האומה האמריקאית, ונסו בתוצאות בעצם בשקט באותם תקופה, באותם...
שזה עוד משהו מאוד מעניין, שאותו וודזמן, ואנחנו נדבר עליו, שמתפרץ אל הרדיו, השחקן הזה הוא בעצם, חוץ מבטווין פיקס, הוא תמיד מלוהק בתור הכפיל של הנשיא אברהם לינקולן. אז יש כאן עוד איזשהו הקשר לאמריקאיות ולמה היא באמת. ובהקשר של הוודזמנס, אנחנו נשמע עכשיו את The Ballad of Hollis Brown, שזה הפעם לינץ' שר, וזה עיבוד שהוא עשה לשיר של בוב דילן משנות ה-60, ואם תאזינו מקרוב, יש שם רפרנסים לשבעה אנשים שנעלמים, שבעה אנשים שמגיעים, באר שמתייבשת, וזה קורה בסאות' דקוטה.
Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children and his cabin broken down. But you look for work and money and you walk a rugged mile. You look for work and money and you walk your rugged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes go crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe.
The reds have got your flower, bad blood has got your mare. The reds have got your flower, bad blood has got your mare. Is there anyone who knows? Is there anyone who cares? So you pray to the Lord above, please send you a friend. You pray to the Lord above, please send you a friend. When your empty pockets tell you, you ain't got no friend. Your baby's crying louder now, it's pounding in your brain. Your baby's crying louder now, it's pounding in your brain. Your wife's screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last dollar on 7 shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on that shotgun that's hanging on the wall. Your brain is up bleeding now, your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding now, your legs can't seem to stand. Your eyes fix on that shotgun you're holding in your hand. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. 7 shots ring out like the ocean's pound and roar. There's 7 people dead on a South Dakota farm. There's 7 people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, 7 new people are born.
אין ספק שפרק 8 הוא הפרק של הוודסמנס, יותר מבכל פרק אחר. הם פתאום מקבלים המון המון נוכחות, מופיעים בהמון סצנות, אנחנו מבינים גם באיזשהו מקום איך הם אולי נוצרו. ואחת הסצנות אבל שהכי נשארו איתי אחרי הפרק הזה, וממש, זה ממש סצנה שמעוררת אימה בעיניי, זה הסצנה שהוודסמן מגיע ואומר, יש לך אש? לזוג הזה שיושב ברכב. זה סצנה מבריקה מבחינת איך שהיא מבוימת, בגלל שלכאורה זה משהו נורא נורא פשוט, אבל הם באימה, וזה מצולם במין סלו מושן כזה, הם לא מסוגלים לענות, והם לא מסוגלים גם, הם סוג של קופאים, הם זעי באי נוחות, אבל הם לא מסוגלים להתנתק ממנו, ללכת, להגיב, הם סוג של קופאים. הם מנסים לצעוק, אבל לא יוצא להם קול. וזה כמובן הזכיר לי, לקח אותי לחלומות שלי. גיג גם היה חלום על סוג של מין וודסמן כזה, אחד החלומות הכי מפחידים שלי, שחשתי נוכחות בחדר, ואכן פתחתי עיניים והיה שם איזו דמות שחורה כזאת, ולא הצלחתי לברוח. ואז התעוררתי שוב, ולא היה שם אף אחד. וקראתי על זה שזה חלום שחוזר בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני תרבויות, מין חלום כזה על מין דמות של גבר, שחורה כזאת, חסרת ממש הבאה, או אם הבאה לא ממש ברורה, שכשהיא נמצאת, אז סוג של קופאים לידה, או מנסים לצעוק ולא יוצא קול.
אותה אימה לא מודעת, מיוצגת על ידי פרויד בדרך המושג של העל ביתי. פרויד עשה איזושהי משימה די חד פעמית בתחילת המאה ה-20 במאמר שנקרא העל ביתי, Das Unheimlich בגרמנית, שבו הוא בעצם מנסה לתאר את אותה הרגשה שנוצרת, הוא הסביר את זה בתור החוויה שלנו הרגשית אל מול עלייה של תכנים מהלא מודע. ואת אותה חוויה הוא מתאר כחוויה שזורה בין אימה לתחושה מטרידה, לתחושת אי נוחות, אחד האמצעים שהוא מסביר דרכם נוצרת אותה חוויה זה החלום. חוויות שהן חלום, שהן כמו חלום, חוויות כמו חלום שמשתחזרות במציאות. יש עוד גורמים רבים נוספים שמייצרים את החוויה הזאת, ובהחלט בפרק הזה היא מגיעה לשיא. זה קורה במספר רבדים. קודם כל, זה קורה ברובד שכמו שדיברנו עליו עכשיו, שלכל אחד היה את החלום הזה בעצם, וזה משהו שמוכר לנו. זה מוכר גם בתוך הסצנה עצמה. זאת אומרת, אדם עוצר אדם אחר ומבקש ממנו אש. יש בסיטואציה הזאת משהו כמעט בנאלי שקורה ונראה תמים למראה, יחד עם זאת, אותו אדם נראה מאיים בצורה בלתי נסבלת, וברור פתאום לכולם באיזושהי צורה שאף אחד לא מבין למה, שהולך לקרות משהו נוראי. הדמות עצמה היא דמות שמייצגת, זאת אומרת, יש בה משהו ש...
ובאותו פרק, באותו מקום בניו מקסיקו, בשנות ה-50 השלבות, שנת 1956, פתאום בוקע סוג של שרץ, ואנחנו שוב נחזור, שרץ שגם מעורר בנו פלצות, מעורר איזה אינוחות וגועל, ושוב זה מחזיר אותנו לקפקה ולתמונה ההפוכה מהתמונה של הפיצוץ שהייתה במשרדו של גורדון, הלא הוא דייוויד לינץ'. ואם אנחנו חוזרים לקפקה, אז בהחלט אפשר לחזור שוב אל הגלגול, ששם אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוא שרץ. ובאותו הזמן שהשרץ הזה מתחיל להתהלך לו, אז אחד הוודזמנים נכנס אל הרדיו ומאפנט את כולם, ובאמת הפרק נגמר באימג' מטריד ומעורר אימה, אותה נערה צעירה שהסכימה רק לנשיקה קטנה על הפה בשפתיים סגורות מהמחזר החביב שלה, בעצם שוכבת מאולפת בחדר השינה שלה אחרי שהיא האזינה לרדיו שהשתלטו עליו הוודזמנס. והשרץ הזה מטפס ממש כמו שבוב טיפס ב-Fire Walk With Me אל חדרה של לורה פלמר, ובזמן שהיא ישנה קורה משהו מאוד מעניין, כי הוא מטפס אליה אבל היא פותחת פה גדול, זאת אומרת באיזשהו מקום היא מזמינה אותו אליה, והוא נכנס אליה והיא סוגרת את הפה ובולעת אותו לתוכה. עכשיו יש כאן המון המון באמת רפרנסים גם באיזשהו מקום לסרט הראשון של דייוויד לינץ', Eraserhead, ששם נולד סוג של יצור שיוצא מאישה ועכשיו הוא מגיח לאישה. יש לנו את קפקה והגלגול, אם אנחנו מדברים על איך דברים מתגלגלים. אבל מה שמאוד מאוד הטריד אותי באימג' הזה, זה באמת האם זה סוג של האשמת הקורבן, זה שהיא ככה לא נותנת למחזר הטוב, אבל לא נותנת במרכאות כמובן, כן, אבל ואז פותחת כזה פה גדול אל השרץ. האם יש פה איזושהי האשמת הקורבן, מעין סוג של במרכאות, היא רוצה את זה?
אני חושב שכל הנושא של ביוז מיני בילדות והביוז מיני בתוך המשפחה הוא נושא שהולך ויוצא לאור בשנים האחרונות. אני אגיד את זה כפסיכיאטר, גם אנחנו מבינים היום שהרבה מההפרעות שהותלגו כהפרעות פסיכיאטריות ראשוניות או אישיותיות, נטועות באיזושהי טראומה אמיתית מאוד, קיימת מאוד, שקרתה לאותו אדם בגילאים צעירים. כמובן ששום דבר הוא לא חד משמעי וחד חד ערכי, אבל אנחנו בהחלט מחפשים ובודקים את העניין הזה. אני חושב שלינץ' גם בכלל בטווין פיקס ובסצנה הזאת אומר את הדבר.
באמת בהקשר של מה שאמרת, אז באמת טווין פיקס לאורך כל העונות שלה יש בה הרבה פעמים מראה גם את הצד של התוקפן. אנחנו גם הספליט, הפיצול שאנחנו עדים לו, זה לא הפיצול שקורה אצל הקורבן, כי אנחנו יודעים שפיצולים קורים גם אצל קורבנות של לא רק של גילוי הריות, אלא בכלל של כל מיני חוויות מאוד מאוד טראומטיות בשביל שהקורבן יצליח להתמודד ולשרוד. אבל מה שפחות מדברים עליו, ובאמת לאורך טווין פיקס, דווקא בטווין פיקס הוא מקבל הרבה מקום, זה הפיצול של המקרבן. הפיצול של המקרבן, הפנטזיה של המקרבן על איך זה. ופה זה באיזשהו מקום, זה שהיא פותחת ככה את הפה, חוזר שוב. אבל יש כאן עוד משהו מעניין באמת בהקשר של הפיצוץ האטומי שאמרת, שאין ספק שאת הזוועות של המלחמה של המאה ה-20 יצרו גברים. אבל נשים היו שותפות פסיביות לזה. ופה פה יש איזה משהו, היא שומעת את הרדיו, היא חיה בתרבות הזאת, היא מאמצת את הערכים שלה ומאפשרת לרוע להיכנס לתוכה. יניב ספינצי, תודה רבה שהיית איתי.
תודה, היה כיף.
זה הכל הפעם, למרות שזה פרק שאפשר להקדיש לו עוד שעות ארוכות. אני אהיה איתכם פה גם בשבוע הבא ברדיו הקצה. אפשר גם להוריד אותנו יותר מאוחר כפודקאסט ולשמוע אותנו גם באפליקציה החדשה של רדיו הקצה. אני אל קיים, תודה שהייתם איתנו, ושהאש תמיד תלך איתכם. We meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some